ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, בוא נראה. ויורני ויאמר לתמור דבריי ליבך, שמו מצוותי וחיי. פסוק במשלי. שלמה המלך עליו השלום רצה,
איזה סיפור לומדים?
מהר"ל, נתיבות עולה, נתיבות תורה.
רוץ.
אם ויורן ויאמר יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותיו וחיי. שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה, ואמר, כאשר ניתן התורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דברי ליבך. כלומר, התורה שהיא דברי השם יתברך, יתמוך ליבך, כי לב האדם שם החיים, והתורה תחזיק ליבך ותיתן לך חיים ותשמור מצוותיי וחיי. מה עשה פה המהר"ל? ולכן הפסוק הזה, שבמבט ראשון לא מדברים על לימוד תורה, דבריי ויורני ויאמר יתמוך דבריי ליבך. מה זה דבריי? שמור מצוותיי וחיי. אז אמר, דבריי זה לימוד תורה, וליבך זה מקור החיים של האדם, ושמור מצוותיי וחיי. אז יש פה עוד חידוש, שאת החיים אתה מוציא לא על ידי קיום המצוות, אלא כיוון שיתמוך דבריי ליבך, שזה מקור החיים, אז על ידי המצוות אתה חי. יש חיבור בין מצווה ולימוד תורה, יש חיבור בין שני הדברים האלה. בואו נראה, זה בעצם הנושא שהוא הולך ומעריך ומרחיב פה, החיבור בין תורה לחיים, ושהמצוות הם פועל יוצא מלימוד התורה. אני לא יודע אם אתם מבינים למה אני חותר. האם יכול להיות מציאות של דתיים, שזה רובנו, זה רוב האוכלוסייה, קמים מצוות בלי שעובדים תורה? ההורים שלנו, כמה קובעים עיתים לתורה? בשבוע, חודש. לעומת זה מצוות, הם מקיימים.
אוקיי, אנחנו לומדים למה לעשות.
מה?
אנחנו לומדים כדי לעשות.
או, השאלה אם יש ערך ללימוד תורה בפני עצמו. בפני עצמו. זאת הנקודה פה. בואו נקרא את הדברים האלה. אני מקווה שהסגנון של הספר והתוכן של הספר של נתיבות עולם ימצא חן בעינינו. אז אני מתחיל עוד פעם מההתחלה. נמשיך. ויורני ויאמר יתמוך דבריי ליבך. דבריי, יגיד המהר"ל, זה לימוד תורה. למה דווקא ליבך? שיתמוך את שכלך, יתמוך אותך. מה זה דווקא ליבך? לב הוא מרכז החיים של האדם. שמור, ואז כתוצאה מזה שמור מצוותיי וחיי. שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה, ואמר, כאשר נתן התורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דברי ליבך. כלומר, התורה שגיברה השם יתברך יתמוך ליבך, כי לב האדם שם החיים, והתורה תחזיק ליבך ותתן לך חיים ותשמור מצוותיו וחיים. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. ואיך לא יהיו מאשרים, תומכים את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה, והיא עם האדם. זה משפט של המהר"ל. המהר"ל הוא ספר, הוא סגנון שהרב קוק הגדיר אותו סגנון, איך הוא אמר לזה, מקובל בסגנון פילוסופי, או הפוך, פילוסוף בסגנון מקובל. המהר"ל היה גם קבלה וגם פילוסוף, וגם הסגנון שלו הוא כזה, אבל יש פה רעיונות עמוקים. הוא אומר כך, אם התורה היא מקיימת את כל העולם כולו, אז בוודאי שיכולה לקיים אותך. עכשיו, אם נעשה פה מהר, נשאל אתכם מה פה שהתורה מקיימת, אנחנו נגיד, אני אומר תורה בזכות לימוד התורה, השם מקיים אותי, או מקיים את העולם. זה לא נכון, נגיד ככה. זה לא בזכות לימוד התורה. זה כמו שאני אשאל ככה, בזכות מה אני אתן לך מתנה? בזכות שהתנהגתי יפה בחדר האוכל ולא דחפתי את האנשים.
זה דרך.
מה?
בגלל שהתורה זה דרך הנהגה, זה איך להנהיג את האדם. העולם מתקיים ולא נכנס לטוב או רואו.
לא, זה גם מהבנה, יש הרבה יותר עמור. הקיום העולם ולימוד התורה, זה כמו שתגיד לי, מה מחיה את האדם? הנשמה שבו. בלי הנשמה, האדם לא קיים. התורה היא הנשמה של העולם כולו. זה אנחנו מקיים את העולם. לא בגלל שאתה לומד תורה, העולם קיים. כמו בגלל שהתנהגתי יפה, נותנים לי מתנה. זה כמו שלא תגיד, בגלל שאני אוכל, לכן אני נושם. אכילה, נשימה ונשמה והחיים שלך, זה זה, 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 ככה שהם ברא את טבע האדם. כיוון שאכלת יפה והתנהגת יפה ואכלת ואתה עכשיו נושם, זה לא מתנה, זה תוצאה. לימוד תורה זה המאכל שמחיה את העולם. תגיד, אבל אני לא מבין את המילים האלה. מפרוש, לימוד תורה מחיה את העולם. אבל זה כמו שאתה לא מבין איך הנשמה מחיה אותי. זה אתה כן מבין. מה? נשמה זה משהו רוחני, ובכל זאת המשהו הרוחני זה נמצא בתוכי. אלוקה נשמע שאתה מתאוריי, אתה בראתה, מפעיל לעשות כל מה שאנחנו אומרים כל הזמן, זה הכוונה. ואת זה ילך וירחיב ויסביר. כי לכך עושים. עכשיו הוא מביא מדרשים, דבר זה מדברי חכמים שאמרו, כי לכך הוסיף ה' בשישי, לומר כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון, אם יקבלו ישראל התורה המותר, ואם לא יחזור העולם לטוב ובו. מכיר את הפרשת בראשית? ויחול השם ביום השישי. זה ביום השישי, זאת אומרת רש"י ביום השישי וו הידוע. מהו הוו הידוע? וו בסיוון, קבלת תורה, שמתנה שכל מעשה בראשית במתן תורה. אז רואים מכאן שהתורה היא, שאם יקבלו ישראל התורה מוטבים להב יחזור העולם לטוב ובו.
ואם כן,
מה?
זה נשמע כאילו הוא אומר שזה,
לא, לא מצד זכות. מה, העולם נברא עוד לפני עם ישראל,
נכון, אבל בזכות שהם לומדים תורה זה הממשיך להתקיים.
לא, זהו, לא מה של זכות, אלא מה מחיה את העולם? המציאות של תורה בעולם. זה כמו שמה מחיה אותך? מציאות הנשמה באדם.
למה אפשר להגיד בזכות?
כי עוד לא נולדו בני אדם שיעשו. אז איך 2000 שנה העולם היה קיים? באמת זה 2000 שנה של תוהו ובוהו. התורה התחילה רק באלף השני, נכון?
וסיבה ותוצאה.
מה?
סיבה ותוצאה.
כן, אני רוצה שנבין. נכון,
זה לא בזכות זה שאני עמדת קדש ברוך הוא נותן.
אני רוצה שגם המילה סיבה ותוצאה לא מספיקה לי. אני רוצה שנבין, זה משהו הרבה יותר מהותי. להגיד גוף ונשמה זה הרבה יותר מדויק. התורה היא הנשמה של העולם. עכשיו זה חידוש להגיד את זה, כי בן אדם יש לו נשמה, אני מבין, אבל יש לו לעולם נשמה, ויש משהו רוחני שהוא הנשמה של העולם הגשמי. וכשאני אומר עולם גשמי, הכוונה היא לנשיא ארצות הברית, לכל ההיסטוריה העולמית מאז שנברא העולם עד היום. כי בלי לימוד תורה אין נשמה למערכת, אז המערכת תקרוס, לא אלא קיום. היא פשוט תתעדה. אז זה הנושא שהוא ילך ויסביר, ומתוך זה נעולים כמה ש... מה? זה נכון, זה תנאי הכרחי, נכון, מה ש... עכשיו מפה אני המון שאלות מעניינות, שאלה פשוטה מאוד. כל אחד איתנו חי באיזה חברה מסוימת, אנחנו חיים בחברה דתית, כמה מהחברה הדתית לומדת תורה? אבל הם קיימים מצוות, יש משמעות לזה? כאילו, לא יודע, המילה משמעות היא חריפה מדי. עד כמה יש לזה ערך? נגיד לך, ודאי, משמעות יש, גם ערך יש. השאלה, עד כמה יש לזה ערך? האם יש ערך לקיום מצוות בלי חיבור ללימוד תורה?
זה גם צריך לבסס למה מצוות, למה אני עושה את זה?
יש הרבה
חברות
העולים,
אבל כאילו
כן, מה?
חושבים
להתקדם,
אז הילדים
ריבים גם אתה תהיה הורים, וגם אתה תהיה כמו אבא שלך, פחות או יותר, מה לעבור?
אבל יש אנשים שבאמת שרואים את התורה כי אנחנו אני יהודי, יהודי לא יודע אם דתי, מסורתי, אני שומר את התורה.
לא, אני מדבר על יהודי שמקיים את ההלכות כמו שצריך. הוא לא לומד כי הוא לא עובד, הוא בא הביתה, הוא לא קובע איתי לתורה, וזה החברה הרובה. לא, לפי דברי המערל האלה זה לא מתחיל, זה לא מתחיל.
יתכן הרב שהלימוד הוא העיקר,
הלימוד הוא
המצווה, ללמוד את המצוות יותר מאשר לקיום אותם. יכול להיות
מה זה?
יכול להיות
לא, זה לא קיום קיום ולימוד לימוד. הנושא הוא הנושא הוא כאילו אתה חייב להזין את הנשמה שלך כדי שהגוף שלך יהיה קיים. עכשיו, ככל שאתה מזין את הנשמה במזון יותר גבוה, אז הנשמה תהיה יותר דומיננית בך, אחרת אתה תהיה אדם חלוש, רדום מבחינה רוחנית. זה בעצם מה שהתוכן. בואו נמשיך הלאה, נראה איפה נעצור פה, איפה הוא סוגר נושא, כי הוא מדבר בעריכות. יש כל מיני הקדמות נגיד על המערל שטוענים שהמערל הוא הבסיס ללמוד כתבי הרב קוק, ובלי הרב טאו הוא ככה טוען שלא שייך ללמוד את הרב קוק לפני שהוא לומד כל המערל. אני אחרי ההסדר פה הייתי שנה במרכז, בתום ההסדר פה הייתי שנה במרכז, וזה היה בשנתיים האחרונות של הציוד בחיים. וכשהלכתי לרב טאו, הרב טאו היה אז לפני הפיצול בין הרמו למרכז, וכל אחד שהיה מגיע חדש בא לרב טאו, זוכר, הרב טאו אמר לי, קודם כל תלמד את כל המערל, תעבור על כל סיבה, אחר כך תכנסי כתבי הרב קוק. אז כי המהר"ל הוא אבא שלו, ככה לפי הרב טאו. הרב טאו אחד המבינים ברב קוק, הוא היה בא עם הבן הקטן שלו לשיחות של הרב ציוד שמשכת זה 3-4 שעות, ואני זוכר בתור זה באו וילד יושב ככה בוזז, הילד הזה פלט יחסי משמעת, אתה הוא יושב כיסא לידו ממש צמוד 3-4, וככה כל יום, זה לא פעם, כל שיחה הצמוד אל עשרה ארבע שעות. טוב, אז זה היה בעליו טאו אחד ממנהיגי הדור. בואו נחזור לעניין שלנו, בסדר, נזכור את הדיון הזה, נזכור את המשמעות הזאת של לימוד תורה בחיים הרגילים שלנו. אז תרגמנו את התורה מסיבה ותוצאה, מזכות לנשמה. ואם כן, דברי תורה מחזיקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום, וכל זה מפני כי התורה היא סדר האדם, באיזה מעשה יהיה נוהג ואיך יהיה נוהג ואיך יהיה מסודר במעשה, וזה עניין התורה. טוב, המשפט הזה הוא קצת שונה מה שאני אמר. הוא אומר, התורה היא סדר האדם. איך אתה מבין? מה זה התורה היא סדר האדם? זה מה שאתה התחלת לומר. מה זה התורה היא סדר האדם?
זה מה שהאדם, סדר
האדם, סדר האדם, סדר האדם, כדי לקיים את התורה, לגלות את
החוכמה. לא, במילים פשוטות, אל תגיד לי מילים כאלה, אתה לא מבין.
הנהגת היום שלו.
דבר איתי בעברית שלי ושלך.
איך התורה משפיעה על החיים?
מה פה משפיעה? עזר אותי.
למה צריך לעשות בבוקר?
או זהו, התורה היא סדר האדם, באיזה מעשי יהיה נוהג ואיך יהיה נוהג. נכון, נבוך, קמת בבוקר, תגיד תיטול ידיים, תגיד מודה אני, תתפלל שחרית, תיטול ידיים, תאכל ארוחת ברכת המזון, זה כסדר. עכשיו, החברה היא חברה, תראו, במקרים חלילה של אסון, אבלות, אנשים לא יודעים מה לעשות. הלכה מלמד אותך מה לעשות, איך לנאום, ככה הסדר, ככה זה, ככה זה, ככה זה, יש סדר בחיים. זה המובן הפשוט, זה החיצון, זה לא לזה אמר אני מתכוון, לא לזה אמר אני מתכוון. תראה לי למה הוא מתכוון, תמשיך לקרוא. אומר, וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם, עד שהתורה היא סדר הכל. התורה היא סדר של העולם. מה, אובמה לפני שמחליט מה לעשות הוא מסתכל בתורה מה הסדר של התורה? מה זה סדר העולם? התורה היא סדר העולם, עד שהתורה היא סדר הכל. מה פירוש התורה היא סדר העולם? סדר האדם במילים פשוטות, סדר איך להתנהג רגע רגע, אבל מה זה סדר העולם? רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אי אפשר זולת זה, כי על האדם מותר לשמור את הסדר הראוי לו, לכך הדבר הזה נגלה ומפורש לאדם. והסדר כל העולם כולו גם כן בתורה, גם כן בתורה, שאין התורה רק סדר מציאות העולם בכללו. איך אם אני לומד גמרא אז אני יודע מה לעשות בעולם? אז אני יודע, אז מה, תגיד לנתניהו, למדתי סוגיה, איך אני יודע מה אתה עשה עכשיו? איך מינימו תורה יוצא סבר העולם?
אולי המהר"ל התכוון לעולם שאנחנו שואפים אליו.
המילה סדר פירושו סדר. אתה אומר על השפעה, אתה מדבר עכשיו על מילים גבוהות. אז התשובה היא, המילה סדר אין פירושו מן של תהיה מסודר. סדר דהיינו זה השיטה, או הדבר השיטתי מראה מהו הסדיר או הנורמה. אדם כדי להיות בריא באופן שיטתי צריך לאכול ארוחת בוקר. הסדר שצורת החיים שלך הוא לאכול ארוחת בוקר.
הדבר העולם שאנחנו שואפים לו שהתורה קובעת לכל העולם.
לא במובן שהתורה הוא היעד העתידי שאני אגיע אליו. כבר עכשיו התורה היא סדר לעולם.
אבל יש אנשים שלא עושים, הולכים נגד.
לא קשור עכשיו יחיד מול רבים, משמעות של עם ישראל בתוך העולם כולו, זה עוד נושא. אנחנו גם על לימוד תורה בעם ישראל שמשפיע על כל העולם כולו. המילה סדר פה במובן זה כמו שנגיד סדר הבריאות שלך זה כל בוקר לרוץ שעה לאכול ארוחת בוקר ולנוח שעה וחצי. כשאני אומר סדר אני מתכוון לומר זה המהות של האישיות שלך, זה מהות של המערכת שאתה חי בתוכה. סדר במובן של טבע העולם. דבר שהוא לא טבע לך אתה יכול פעם כן פעם לא. דבר שהוא סדר שלך אתה חייב להתמיד, זה סדר האדם. אי אפשר פעם כן פעם לא. זה מראה שזה לא חלק ממך, זה משהו חיצוני. אפשר כן אפשר שלא. סדר אומר שזה המחייב. אז חזרנו עוד פעם לנקודה הזאת של הנשמה. התורה היא הנשמה שלו. רק שעל האדם הקדוש הוא גם נתן לי הוראות מעשיות איך להפוך את התורה לנשמה שלי, לחלק ממני, על זה קיום יצור. לעולם לא נתן, אבל זה לא אומר שאין השפעה בין הלימוד תורה שלי לעולם. יש השפעה, רק לא בצורה גלויה אלא בצורה נסתרת. וזה שאמרו במדרש, הייתי הופך את המהר"ל לפסקאות ככה, עושה את זה יותר פה רואים הכל ארוך, אבל טוב נראה, נשתדל להגיע עד כאן. איך זה הולך? 6:30 יש משהו נוסף?
כן, 6:30 יש שיעור בתנ"ך עם הרב ליפשיץ. עכשיו, לא, היום.
אז זאת אומרת צריך לגמור 2 דקות לפני 6:30. כן, אתם מתמיד רצים, נכון?
דקה מפה זה דקה.
אז בסדר, אז אפשר. טוב, אוי, אני אפילו לא מכיר את השמות שלכם, זה לא בסדר, מה אני אעשה? בואו נגיד עוד פעם, בצלאל אליי.
בנימין אריס.
אריס.
מיכאל.
איך?
מיכאל.
מה, מיכאל מה?
ביסמוט.
ביסמוט?
אהרון סיני.
אהרון סיני, טוב, אני מקווה שאני אזכור כל ה... יופי. אז ככה. עד סוף השנה אולי אני אזכור, אני אעשה. תן לי גם אזכור. אחרי כשהרב נמצל היה רם בישיבה, הייתי שיעור ב' או ג', לא יודע, שנים. כשנכנס לשיעור, אמר, כל רם צריך ככה בחיוך שלו, כמו אז, כמו היום. כל רם צריך להגיד את החסרונות שלו, אני רוצה להגיד לכם את החסרונות שיש לי. אחד מהם, אני לא יודע זה, כלום, אני לא זה, לא זה. אחד מהם שאני לא זוכר את השמות של אנשים. זאת אומרת, שמעתי בלב שלי, אלווה שזה יהיה החסרון היחיד שלי. אז זהו, אז כמה אני לא זוכר אתכם, זה לא שזה החיסרון היחיד, לצער יש עוד הרבה, אבל זה בולט לעין. בסדר, בואו נראה. אנחנו עוד פעם, סדר האדם אומר ככה, וזה שאמרו במדרש שהיה מביט בתורה וברא את עולמו, רוצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל, ולכן כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל ובורא את עולמו. נהפוך את זה לסגנון שדיברנו, העולם הוא בהתאם לנשמה שלו. זה הכוון. זה לא, העולם נברא באופן ש... או נגיד הפוך, השם ברא נשמה לעולם,
מתכון ותוצר,
בדיוק, ועל פי הנשמה הוא ברא לו איברים. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר, כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא. או בוא כבר נכנס לחידוש עצוב ונורא ונורא. אני אקרא את זה אופן, את המשפט הזה אתם צריכים לקפוץ. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, עכשיו התורה היא מבולבלת או היא מסודרת? מה פרוש מסודרת? דיינו, יש קשר בין איסור כלאיים לבין חג השבועות לבין לא להרביץ לחבר שלך. כל אף אחד לא צריך להרביץ לו, אבל נגיד, מישהו שאין לו, לא יודע איך יכול להיות דבר כזה, אבל נגיד, או לפגוע בו. הכל זה מאוחד אחד בתוך השני. אומר לך, כמו שהתורה היא מסודרת,
מה הנהג מאוחד בתוך השני?
תכף. אותו דבר, גם העולם, הכל מאוחד אחד בתוך השני. נתחיל מהעולם, חק נעבור אותו. כשאני אומר עולם מאוחד זה אותו שני, מה פירוש? שיש קשר בין ההתנהגות של אובמה
לאנשים בהודו,
להודו ו... ולפני מה שקרה לפני 100 שנה.
זה קצת יותר קשה לקבל,
כי העולם שלנו הוא לא אוסף של מקרים שהתגלגלו אחד תוך השני ונפלו בעולם. מה העולם מקרה? אני חייב לומר שגם לעולם יש תוכנית ויש לי היגיון במערכת של האירועים, הם קשור אחד בתוך השני. כמו שבתורה, גם אם אני לא מבין את ההיגיון, אבל זה קיים. אני לא מבין מה הקשר בין כלאיים לבין חמש שבועות, אבל ככה זה מחובר אחד. אי אפשר לנתק, כי יש איזה היגיון בתורה. בורא עולם, שנראה לתורה, יש לו היגיון בתורה, והתורה היא הגיונית. אחרת זה לא חוקים מבולבלים שנשפחו לתוך ספר חוקים אחד. יש זה היגיון אחרי כל החוקים האלה. ומי שמקיים אותם, זה מוביל אותו ליעד מסוים. אותו הדבר גם בעולם. זה כבר חידוש עצום. שהעולם שם חיים בתוכו, אבל זה מתאים למה שלמדנו לפני כן. אם כמו שבאדם יש גוף ונשמה וגם בעולם יש גוף ונשמה, אז אני חייב לזהות את מה שקורה באדם למה שקורה בעולם, ומה שקורה בעולם לדמות מה שקורה באדם.
זאת אומרת,
אותו היגיון. מי מנהל את האישיות שלך? הגוף שלך או הנשמה שלך?
הנשמה.
עכשיו, מי מנהל את העולם? בני האדם, אובמה, לא יודע, סתם מלחמת עולם הראשונה, השנייה, נפוליאון, הם ניהלו את העולם? או משהו רוחני ניהל את העולם?
כמובן דבר רוחני.
זהו, הדבר הרוחני הזה זה הנשמה של העולם, ואז על כל חיינו של העולם יש תוכנית. ואם יש את התוכנית, כל פרט שקיים בעולם, למה בסין יש מיליארד ושני בני אדם ולא מיליארד ובן אדם אחד? יש תפקיד למיליארד והשניים של הסינים. מה התפקיד? אני לא יודע. זה בניסתר. זה מה שהוא אמר פה. מה?
דימן זה רק אחרי התפקיד.
לא יודע, אני יודע מה קרחו. אני לא יודע, אני אומר דברי אמונה, כך כתוב לי במערד. אבל זה גם מאוד הגיוני להגיד, אז בשביל מה הוא נברא? בשביל מה השם ברא את הסיני המיליארד ושתיים? בשביל מה הוא עשה את זה?
שזה משהו יפה בצד.
אין דבר כזה. אין משהו מיותר. מה? הפס ייצור עבד, אז המשך לעבוד על... נו יאללה, שיהיה עוד שתיים מתנה, מה? אין דבר כזה, בני אדם. שם תפקיד, יש להם תוכנית. אני לא יודע מה, למה דווקא דרכם יוצאת תוכנית אלוקית. ולמה יש 50 חתולים ברוב, ולא 39? לא יודע. יש איזה חשבון אלוקי. זה החידוש. התחלנו מלימוד תורה ונכנסנו לאיזה עולם קסום, רחב, משהו פלאי. כי מה הקשר? התורה זה ביטוי למציאות השם בעולם. זה התשובה. התורה היא מחוללת את הבריאה, היא מחוללת את המציאות, אז היא ודאי חלק מהמציאות.
נשמע יותר כמו כאילו נבואה של העולם.
מה? לא, לא, הרבה יותר פשוט. גם ממילא, אבל הרבה יותר פשוט. היא זו שמארגנת את העולם ומובילה אותו. דיין זה הקדוש ברוך הוא, דרך התורה. הרבה יותר פשוט. כמו שהאישיות שלך זה לא הידיים והרגליים, אלא הנשמה שבך. היא זו שמפעילה אותך, היא זו שמפעילה אותך צבע בפנים וכו'. כי חלילה אדם מת, הוא גם יש לו ידיים, רגליים וכו', אבל הוא לא מתפקד. אז גם פה, באותה מידה, באותו הקשר, באותו תפיסה. זה הכל פה. זהו, עוד נקודה אחת, זה נעצור, אני אומר הזמן. כמו, לכך אמרו, בעשה מאמרו נברא העולם, ועלו במער, אחד יכול לבר עוד, ומה אתם אומר, לתת שכר טוב לצדיקים, שבאמת העולם שנברא בעשה מאמרו, ויפואה מן הרשעים שאוכלים את העולם שנברא בעשה מאמרו. ואין הפירוש שכך נברא בעשרה מאמרות, אף שהיה יכול לבלות במאמר אחד, כדי לתת עונש לרשעים, כי דבר זה אין הדעת נותן. אבל הפירוש הוא כי מספר עשרה מורה על דבר שיש בו ריווי, והוא כלל אחד מקושר, כי כך הם עשרה. טוב, אני אגיד את זה בעל פה, הזמן קצר, משנה באבות אין עודים אבות.
לא אומר.
לא אבות, חומש, מה? צריך לקרוא כל שבת פרק באבות.
כן, אבל לא לעומד, לא.
בסדר, אז זה הפרק השישי, יש תירוץ, הפרק חמישי. טוב, בעשרה מאמרו נברא העולם. למה העולם נברא עשרה מאמרות, והרי העולם יכול לברוא במאמר אחד? כדי לתת שכר צדיקים, עונש לרשעים. למה עונש לרשעים? כאילו, עולם שווה בעשר מאמרות, אתם משחיתים אותו, תקבלו עונש. אומר המהר"ל, איזה מין טענה הזאת? זה כמו אני אגיד לך, תשמע, אני אשבור לך את העת הזה. ואני אגיד ככה, העת הזה באמת שווה שקל. אבל אני קניתי אותו בעשרה שקלים. אז מה המחיר של העת? שקל או עשרה שקלים?
שקל.
תלוי למי.
תלוי למי. עוד פעם, שמעת לך את העת, אתה אומר לי, תשמע, העת שלך, ואתה אומר לי, אני יכולתי לקנות את זה בשקל אחד, קניתי בעשרה שקלים. נו, לכן מה? לכן, בתור עונש, אני צריך לך עשרה שקלים? מה פתאום?
בגלל שהוא שווה לי שקל.
לא, הפוך. אתה קנית את העת בעשרה שקלים.
אני
גם. ואני שווה לך את העת. כמה אני צריך לשלם? שקל או עשרה שקלים?
עשרה שקלים.
למה?
כי שווה לי יסוד.
אז הם שלנו פי השווי שלהם?
בטח.
אבל
זה שאתה פרייר ואתה משלם פי 10, מה אתה רוצה ממני? אז איזה מין מדרז, איזה מין מסחר, אומר לך, אני לא מניח את הרשעים, יכולתי לברוא את העולם במאמר אחד, אבל כבר שבאתי בעשרה מאמרות, אז תראו איזה עולם טוב זה, תקבלו עונש פי 10. למה? מה הם עשו? שאלה מאוד הגיונית. טוב, אני לא נעצור עכשיו, שבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.